אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אני מתנצל מראש בפני העיתונאים, זה יהיה הרבה פחות מעניין ממה שקרה בממשלה הקודמת. לא באנו לריב, באנו לעבוד.
יאיר לפיד החל את הקדנציה שלו כסה החוץ, עם מדליות על החזה וכתרים על הראש.
אני רוצה לבקש סליחה מאימא שלי. היא וכל אזרח ישראלי אחר גם מתבייש בכם וגם נזכר למה הגיע הזמן להחליף אתכם.
על הוצאתו של בנימין נתניהו מבלפור, זכה יושב ראש יש עתיד בתארים גאון, ממליך המלכים והמבוגר האחראי.
אנחנו נדבר עם כל מפלגות הבית על התקציב הזה. לפני שהם מייצגים ציבורים וצריך להקשיב לצרכים של הציבורים, זה נכון לגבי החרדים, זה נכון לגבי הערבים, זה נכון...
ארבעה חודשים אחרי, ומי יודע כמה טעויות, הן בזירה הישראלית והן בחול, התיישבנו עם מורה אזולאי, כתבתנו הפוליטית, ועם איתמר אייכנר, כתבנו המדיני, לשיחה על ראש הממשלה החליפי, על הטעויות שלו, על ההצלחות שלו, וגם על הפדיחות שכולם כבר מכירים.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
טוב, איתמר, נתחיל דווקא איתך, ולא בפן הפוליטי, אלא בפן המקצועי. האם יאיר לפיד הוא שר חוץ טוב אחרי כל הביקורת שהוא הטיח בנתניהו במשך שנים?
כן, תשמע, זה סגנון חדש שהם לא הכירו, זה... אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה המעמד של לפיד בממשלה. זה פעם ראשונה שיש שר חוץ שהוא ראש ממשלה חלופי, הוא בעצם גם צריך להתייחס אל הכוח הפוליטי שלו, הוא סוג של הקמבץ של הממשלה הזאת, הוא איש מאוד חזק בממשלה, ובמשרד החוץ מרגישים את זה. הוא נוכח בשלושה ימים בשבוע פיזית במשרד, אבל גם בשאר הימים שהוא בכנסת או בתל אביב, הוא ממשיך לנהל את המשרד כל יום, זאת אומרת זה שר חוץ מלא מלא, אמנם עסוק בתחזוקת הקואליציה, אבל נותן להם את מקסימום המשאבים שהם צריכים. אם מסתכלים על תקציב למשל, אז אם התקציב יאושר בנובמבר, מדובר ממש בבוננזה למשרד החוץ שלא הייתה, אני חושב, אי פעם. אם גבי אשכנזי הביא תוספת של 70 מיליון שקל, לפיד העלה את התקציב של משרד החוץ מ-1.2 מיליארד ל-1.78 מיליארד. זאת אומרת, זה סכום אדיר, כמעט 500 מיליון שקל תוספת. זה בהחלט משהו שהם מרגישים. הם מרגישים שיש להם אבא עם מעמד מאוד מאוד חזק בממשלה, לא שר שולי, לא מישהו שבמקרה נקלע לשם, אלא מישהו שזה היה חלום חייב להגיע לשם.
ובכל זאת התאמר, היו גם כמה פשלות מאז שהוא נכנס למשרד החוץ. הסוגיה עם פולין, שלא בדיוק עברה חלק בכל הדרגים המקצועיים והדיפלומטיים.
פולין אישרה היום, לא בפעם הראשונה, חוק אנטישמי ולא מוסרי.
ההתבטאות לגבי הנסיגה באפגניסטן.
It was probably the right decision, maybe that wasn't performed in the right manner.
האיש מקשיב, מתייעץ, שר החוץ מקצועי?
תראה, בבחינה הזאת, אולי באמת ההתחלה שלו הייתה קצת צולעת, ואולי זה נובע מזה שהוא, בניגוד לשרי חוץ קודמים, הוא לא לקח את אנשי משרד החוץ לתפקידים הבכירים ביותר. אני אקח למשל את גבי אשכנזי, ראש המטה שלו היה סמנכ"ל, חיים רגב. זאת אומרת, לקח את האיש הכי בכיר שהוא יכול, וזה מאוד עזר לאשכנזי, כי הוא לא עשה שום דבר בלי שמשרד החוץ מבקר ועובר עליו ומייעץ לו. לפיד הגיע לשם מוקף בכל האנשים שלו, שמלווים אותו הרבה שנים, שהם אנשים טובים, אבל אולי קצת חסרי ניסיון בנושא המדיני. אמנם יש שם יועצים שהם אנשי משרד החוץ, אבל הם בדרג יותר ביניים, זוטר, בוא נקרא לזה, אנשים טובים, אבל אין להם את הניסיון הכבד שיש לאנשים שהם בכירים במשרד. ולכן ראינו בהתחלה אולי באמת קצת נפילות, אולי אם אתה זוכר את הנאום שלו על האנטישמיות שעשה הרבה רעש והרגיז הרבה אנשים בימין ובעולם היהודי, היה את העניין עם פולין שלפיד לקח אותו קיצוני מאוד ואולי הכניס את עצמו לאיזה בור שהוא לא כל כך יכול לצאת ממנו עד היום, אבל אני חושב שהוא משתפר בתנועה, זאת אומרת אתה רואה שיש שיפור, הוא יותר מקשיב להם, הם מבחינתם מרגישים שהאינפוט שלהם נשמע, הוא עושה המון המון שיחות עם שגרירים, המון שיחות עם שרי חוץ, לפני כל שיחה כזאת הוא עושה דיונים ומבקש אינפוט מהדרג המדיני, ומקשיב, בפירוש מקשיב, ומבקשים ממנו לעלות סוגיות, הוא מעלה אותן, הוא מהבחינה הזאת מאוד נוח לפקידים, הוא לא פוסל את מה שהם אומרים, הוא לא מתווכח איתם, יש גם עניין של סגנון, שהסגנון של אשכנזי היה לא פשוט, בתור רמטכ"ל, שמדבר בשפה צבאית, גם הכניס המון מונחים צבאיים למשרד החוץ. עם יאיר לפיד זה לא קורה, יאיר לפיד הרבה יותר סחבק, הרבה יותר נחמד, הרבה יותר חוש הומור, הוא אף פעם לא צועק. עם אשכנזי היו כמה מעמדים שאנשים נשתלו באדמה.
בואי מורן נעבור למגרש הפוליטי, שאפשר לומר פינק את לפיד בחודשים האחרונים, בעיקר בגלל שהצליח להרכיב ממשלה, בעיקר כי הוא בנה את הקונסטרוקציה הזו ששמה ממשלת השינוי, ואז פתאום אנחנו מגיעים לנקודה שבה יאיר לפיד, הפוליטיקאי ממולח, צריך להתקשר לאילת שקד ולהתנצל על תדרוך שהוא נתן שלא בשמו כדי להכפיש אותה? מה השתבש?
תראה, קודם כל זה נכון להגיד שהוא בעצם רשם איזשהו הישג די גדול בעובדה שהוא בעצם הצליח להקים ממשלה מורכבת כזאת, את ממשלת השינוי, אבל עדיין אם אני מסתכלת על המעמד שלו בתוך כל המבנה הזה, מצד אחד דמות בחירה אין שום ספק, מצד שני מצב מאוד מאוד בעייתי כשאתה מסתכל קדימה בעצם לתחנת הזמן היחידה שמעניינת אותו, מועד הרוטציה. שבעצם שם מושקע לפיד, כל הביצים נכנסו לסל הזה, המתנה מורטת עצבים לרגע שבו הוא בעצם יקבל את שרבית השלטון מנפתלי בנט, וכאן הסיפור מבחינת לפיד מתחיל להסתבך. זה מבנה של ממשלה מאוד מאוד מורכב, אגב זה מבנה שיושב על תשתית שבעצם בנו ויזמו בנימין נתניהו ובני גנץ, אותה תשתית שהיא ככה, אתה יודע, מושג ראש הממשלה החליפי הוא הפך למושג כל כך נלאה, בין היתר בגלל קמפיין של לפיד ניהל נגד האירוע הזה של ממשלה פריטטית, ממשלת חליפים, ראש ממשלה חליפי ודברים מהסוג הזה.
והיום הם זרקו את בית המשפט העליון מתחת לגלגלי האוטובוס כדי להעביר את החוק הנורווגי שמשמעותו עוד ג'ובים, עוד מקורבים, עוד תפקידים, עוד לשכות, מפני שבשביל זה הם נמצאים בממשלה.
זו גם הסיבה, אגב, שלפיד לא כל כך אוהב שמכנים אותו ראש הממשלה החליפי, כי בעיניו זה ככה מושג שנועד לגחך על החליפי, ולא לעשות לו כבוד. ולכן בתוך האירוע הזה עכשיו הוא צריך להתנהל. אז הזכרת את הילד שקד, אבל יש עוד מקרים רבים אחרים. וכולם בעצם מתכנסים תחת כותרת אחת, תייצרו כאן שקט. זה גם המסר של לפיד לשרים שלו, זה המסר של לפיד לחברי הכנסת שלו, אל תייצרו עימותים, בואו לא נלחם על דברים שהם לא ככה, אתה יודע, קריטיים ויוצא דופן, בואו פשוט ניתן לשעון החול הזה להמשיך לעבוד עד הרגע הזה שאנחנו בעצם נקצור את האקזיט, וזה כמו שאמרתי בפתיחה, עניין מאוד מאוד מורכב ומסובך, וגם הוא יודע את זה.
יכול להיות מורן שכל הזהירות, זהירות היתר הזו, היא מובילה בסופו של דבר גם לטעויות פוליטיות, כשאתה מנסה כל הזמן ללכת בין הטיפות, וכל הזמן לרצות את כולם, ולעשות כל מיני משחקים מאחורי הקלעים, זה יכול גם להפיל אותך.
אם אני צריכה ככה להסתכל אחורה מיום הקמת הממשלה הזו, שני אירועים גדולים בעייתיים מאוד ככה נרשמו בפרק הפוליטי של יאיר לפיד, מאז הוקמה הממשלה. הראשון היה הביקורת המאוד מאוד קשה שהוא חטף כשהתברר שהוא לא מגיע לדיוני הקורונה. שר חוץ, אם נזכיר את גבי אשכנזי לפניו, היה דמות מאוד מאוד בולטת בדיוני קבינט הקורונה, ובכלל כל הזמן ככה הציע, הביא פתרונות יצירתיים, ניסה לפשר ולגשר. יאיר לפיד בעצם נימק את זה, אני לא מבין בזה, יש מומחים גדולים ממני, ופה הוא חטף ביקורת ציבורית, הוא גם מבין מהר מאוד, יאמר לזכותו שהוא נמצא בתוך אירוע תקשורתי, לכן הוא גם חזר בו, אמר שהוא טעה, לא יודעת כמה הוא תיקן את אתה יודע, את מה שבהתנהלות שלו במובן הזה של המעורבות בקורונה, אבל זה ככה אירוע שאני כן מסמנת אותו כאירוע תקשורתי בעייתי מבחינתו, גם בעניין הפוליטי, הרבה מאוד שרים אגב הגרימו גבה נוכח הבחירה שלו להתנהל ככה, והסיפור השני באמת עניין אלעזר שטרן, הסיפור שהוא בעצם בשלב מאוד מאוד מוקדם הביא מועמד לרשות הסוכנות היהודית, ליאור הסוכנות היהודית, ואז בעצם התגלגלו כל האירועים של השבוע האחרון, והעמידו את לפיד שוב באיזושהי נקודה שגם תקשורתית וגם פוליטית הוא פשוט לא אוהב אותה, אתה יודע, רוב שרי הממשלה רצו להתבטא בחופשיות, קח את מרב מיכאלי, קח את תמר זנדברג, שרות בחירות שהיה להם לא מעט מה לומר השבוע, אבל נאלצו לבלום בגלל איזשהו כבוד שהן ככה רוחשות ליאיר לפיד כשותף בכיר בממשלה, ואלה שני אירועים בעייתיים מבחינתו. האם הוא משלם מחיר מסוים על השקט התעשייתי הזה שהוא מבקש לייצר? אני מניחה שאם לא תתקיים הרוטציה, המחיר הזה יהיה גבוה מבדרך כלל. אם תתקיים הרוטציה והוא יקבל את רשות הממשלה, אז המחיר הזה הוא כמובן זניח.
Thank you, Minister. 76 years ago, my father, Minister, was a child in the Budapest ghetto.
I'd like to thank my good friend, the Minister of Foreign Affairs of Morocco, Nasser Bourita. You believed in this process.
2 weeks ago, in Bahrain, I met a king in his palace.
יאיר לפיד, לא הפוליטיקאי, הדיפלומט. הוא מצליח לבסס לעצמו מעמד של שר החוץ? כפי שהוא ככה משדר החוצה?
אני חושב שכן. בסך הכל מאוד פעיל. אמנם אולי בקטע התקשורתי הוא לא מדווח על הרבה מהשיחות שהוא עושה, אבל הוא מדבר עם עשרות שרי חוץ. נכנס חזק מאוד לעניין של דיפלומטיית וואטסאפ, מה שנקרא, שמתכתב בוואטסאפ עם המון שרי חוץ. קשר ישיר להמון. למשל, רק באחרונה הוא עשה מין סולחה עם שרת החוץ של שוודיה, אן לינדה, שאחרי נתק של כמעט 8 שנים, כאילו בכלל לא דיברו, לא שום דבר, וישר איתה תהדורים, החליט לפתוח דף חדש. קשר מאוד חזק עם שרי החוץ האירופיים, גם הופיע בפני שרי החוץ האירופיים, היה לו מפגש עם מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל, מקיים קשר ישיר באמת עם כולם, גם אגב עם הערבים, מדבר עם שר החוץ המצרי, הירדני נפגש איתו כבר פעמיים, הייתה לו גם פגישה עם המלך, בפירוש דומיננטי. אני חושב שהחלק המרכזי זה מול האמריקאים, עכשיו שאנחנו מדברים הוא נמצא בוושינגטון, אחרי שיחות מאוד טובות שהיו לו גם עם סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס ועם שר החוץ אנטוני בלינקן, הייתה שם שיחה מאוד חשובה לנושא האיראני, שבה יש התקרבות מאוד גדולה בעמדות של שני הצדדים.
We're united in the proposition that Iran cannot be allowed to acquire a nuclear weapon. Abundantly clear over the last 9 months that we are prepared to return to full compliance with the JCPOA if Iran does the same. What we are
כאשר בלינקן אומר במסיבת עיתונאים ליד יאיר לפיד, אם הדיפלומטיה תיכשל, יהיו עוד אופציות, עוד מסלולים, בדיוק מה שבישראל רצו לשמוע, והם אומרים את זה בלי להסס, וגם אומרים שחלון הזמנים לדיפלומטיה הולך ומתקצר, ואנחנו ממש בישורת האחרונה. אני חושב שבסך הכל, בזמן שהוא נמצא, הוא מאוד פעיל, עושה את העבודה, לפחות מבחינת משרד החוץ. אגב, אני מסכים עם מורן שבאמת כל מה שמעניין אותו זה באמת להגיע לרוטציה, אבל אני חושב שהוא לא תמים, הוא בהחלט לוקח בחשבון שזה לא יקרה, ואולי אחד הדברים שמעידים על זה זה המינויים הפוליטיים שהוא נכנס אליהם די מהר, וניצל כמעט את מלוא המכסה שהייתה לו, מינה ממש כמות נכבדת של מינויים פוליטיים, רונן הופמן לקנדה, גרמן לצרפת, אמיר חייק לאבו דאבי, שמעון סלומון לאנגולה, אסף זמיר לניו יורק. אם אתם זוכרים את גבי אשכנזי שבכלל לא מינה מינויים פוליטיים, כמעט ולא, אז לפיד עושה את זה מהר, אני חושב בין היתר, רוצה להספיק להותיר חותם.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
מדינת ישראל צריכה לענות לעצמה על השאלה מה אנחנו רוצים לעשות עם עזה. מאז שישראל עזבה את רצועת עזה ב-2005, היא נקלעת שוב ושוב...
ופה אני רוצה לשאול את שניכם בעצם, נתחיל איתך מורן, שאלה שנוגעת לאידיאולוגיות של יאיר לפיד. אנחנו יודעים שהוא הלך חזק על קו האמצע, הוא כל הזמן טען, לא שמאל, לא ימין, מרכז כל הכוח, ואז דווקא בנושא מדיני מאוד מאוד רגיש, הוא תפס צד, וזה הנושא הפלסטיני מורן, שהוא אמר, אני בעד שתי מדינות לשני עמים. אז יכול להיות שהאירופים מחאו לו כפיים, איתמר עוד מעט יגיד לנו איך זה יתקבל בעולם, אבל פה זה פתח תיבה.
אתה יודע, בעיניי הבעיה ההולכת ומתחדדת של יאיר לפיד, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, היא בעיה של אידיאולוגיה שעד עכשיו יחדה אותו בגוש המרכז, והיום יש עוד ועוד שחקנים שיושבים בדיוק על אותה משבצת, במערכת הבחירות הקודמת הוא פגש בני גנץ חלש, חבוט, היום הוא פוגש בני גנץ אחר במערכת בחירות, בני גנץ משוקם עם איזשהו רקורד, עם יכולת תמרון מאוד מאוד טובה שלא הייתה פעם, עם יכולות פוליטיות שלא היו לו פעם, ולא רק זה, הוא מקבל גם את נפתלי בנט ממורכז, מה שלא היה אז, נפתלי בנט בקובעו כראש הממשלה כבר כן פונה לציבור שהוא צבוע ב-DNA שלו עד היום כיאיר לפיד קלאסי, תוסיף לזה גם את גדעון סר שפונה לימין רב, ליברלי, וקיבלת בריכה אחת קטנה שעליה יותר ויותר שחקנים רבים, ובעיניי זה האתגר המרכזי של יאיר לפיד, להצליח לשרוד בתוך האירוע הפוליטי הזה, במערכת הבחירות הבאה זה לא יהיה פשוט מבחינתו.
איתמר, הנושא הפלסטיני יהיה באוכליו בהמשך?
של הדעת, תראה, בינתיים הוא מנופף בעניין של נתניהו, זאת אומרת, מצד אחד הוא אומר אני בעד פתרון שתי המדינות, אבל אני מבין שזה לא ריאלי עכשיו, ובחדרים סגורים הוא אומר, למשל לאמריקאים, תראו, אתם לא יכולים ללחוץ עלינו בעניין הזה, כי הממשלה הזאת מיד תיפול, אתם לא רוצים את נתניהו, וזה עוזר לו, אני חושב שזה עוזר לו מאוד מול האמריקאים, למשל, אנחנו רואים את זה עכשיו בכל מה שקשור לקונסוליה האמריקאית בירושלים, זה סיפור מאוד מאוד מורכב שיגיע לפתחנו לדעתי בנובמבר מיד אחרי אישור התקציב, האמריקאים נחושים לפתוח את הקונסוליה בירושלים מחדש, בנט מתנגד, בוודאי הימין יתקוף את הממשלה הזאת מאוד חזק אם זה יקרה, ואיך פותרים את העניין הזה אף אחד לא יודע, זה עניין של לפיד אגב יצטרך להגיע להבנות עם האמריקאים, אני יודע שהוא דיבר על זה עם בלינקן ועם הריס, סיפור מאוד מאוד מורכב, ונראה איך הוא יצליח למשוך זמן, הרושם שלי זה הטקטיקה פה היא פשוט למשוך זמן. כולם מבינים שבממשלה הזאת הנושא הפלסטיני לא ייפטר, ולכן אין סיבה לשבור את הכלים על זה, ופשוט להעביר את זה לפעם הבאה, לממשלה הבאה.
ישבתי אתמול בישיבת הממשלה, אני רוצה להגיד לכם מה ראיתי. ראיתי אנשים שבאו לעבוד. לא באו לריב, לא באו להעליב, באו לעבוד. תקנון עבודת הממשלה שבשלה.
טוב, מורן, אם צריך לסכם רגע את יאיר לפיד הפוליטי, כמעט 4 חודשים לתוך הממשלה הזו, היית אומרת שמדובר בלפיד חזק יותר, מבוסס יותר, בטוח יותר, או לפיד שמתחיל אולי אפילו לאבד טיפה את הסבנות מזה שהוא צריך להיות הבייביסיטר האינסופי של הממשלה הזאת? איפה אנחנו מוצאים את לפיד עכשיו?
הייתי אומרת שאנחנו כן פוגשים יאיר לפיד אחר, שונה מזה שאנחנו מכירים בדרך כלל, במובן מסוים גם בוגר יותר, מאופק יותר, סבלני יותר לכל מיני אירועים אחרים. אם היית שואל אותי לפני נניח שנתיים או שלוש, האם יאיר לפיד יכול לוותר על ראשות ממשלה כשהוא המפלגה הגדולה בתוך המבנה הזה, הייתי אומרת לך שום סיכוי, אבל הנה הוא הפציע את כולם, נתן את הבחורה, הלך לתוך המהלך הזה למרות שלא צפינו שזה יקרה, אז רק האירוע הזה לבדו מבשר איזה שינוי הוא עבר מהרגע שהוא נכנס לקריירה הפוליטית. עד כמה הסבלנות שלו, אתה יודע, יכולה להכיל את כל מה שיקרה כאן בהמשך, יכול להיות שבסופו של דבר הפתיל יקפוץ ככל שהוא יבין שאירועי הרוטציה לא הולכים לקרות, זה כמובן דבר שהוא על הפרק, כולם לוקחים את זה בחשבון. מצד שני, כל עוד אנחנו נמצאים במציאות שבה מערכת בחירות עדיין מסוכנת לכולם, סביר להניח שאתה יודע, האיפוק וההכלה שהוא נקט בהם עד היום יימשכו גם בתקופה הקרובה, לפחות עד שיתחילו כל מיני תזוזות משמעותיות בתוך הממשלה הזו.
בואו נדבר רגע על הרצון של לפיד לתקוע שורשים, אם תרצו, בנוף הפוליטי הישראלי. מינויים דיפלומטיים בחוץ לארץ, צ'ק. עכשיו, הסוכנות לא ממש הולך לו, בגלל אלעזר שטרן, אבל גם בהסתדרות הוא מקים סיעה. בקיצור, מורן ואיתמר, יש עתיד כאן כדי להישאר, לפחות מבחינת יאיר לפיד.
אתה יודע, בשנתיים הראשונות של יאיר לפיד, בשיחות שקיימנו ככה, שלא לרקורד, אני חושבת שהיום כבר אפשר לדבר על זה, כל הזמן אני ככה הייתי ספקנית לגבי יכולת של מפלגה חדשה לשרוד, כל הזמן חשבנו שזה טרנד שיחלוף, והוא כל הזמן חזר ואמר, מי שאומר שיש עתיד היא טרנד, הוא לא מכיר את המבנה שעליו אנחנו בעצם בנינו את המפלגה הזו. מפלגה שבעצם עובדת כמו כל מפלגה שורשית אחרת עם מסורת, ליכוד, עבודה, זה אומר סניפים פעילים, זה אומר אנשים שהם מחויבים למפלגה הזו בלבד, זה אומר הרבה מאוד פעילים, אחריות על מערך פעילים, בעלי תפקידים שכל מטרתם היא בעצם לתחזק את המנגנון הגדול הזה של יש עתיד, וראינו שהמנגנון הזה שווה לא מעט בבחירות האחרונות, מבחינת סדר וארגון, כן? לא מבחינת כוח אלקטורל, ואכן הוא בעצם הצליח לבנות מנגנון ביחס למפלגה חדשה, וראינו לא מעט מפלגות חדשות שקמות ונעלמות. יאיר לפיד בעצם הצליח כן לגבש סביבו איזשהו בייס יציב באמצעות אותו מנגנון שאנחנו מדברים עליו, ובמובן הזה זה באמת נראה שהוא כאן כדי להישאר, כי אחרת כל הדבר הזה היה בנוי אחרת. אין מה להגיד, כאן כדי להישאר חד משמעית.
כן, זה גם הרושם שלי. לפיד בהחלט, אולי אחת הבעיות היחידות שלו זה באמת היעדר הדמוקרטיה במפלגה שלו, ואני חושב שאם הוא יפתור את העניין הזה באמצעות פריימריז או איזושהי דמוקרטיזציה במפלגה, זה באמת אולי תהיה תקרת הזכוכית שהוא ישבור. כבר עכשיו אני חושב שיש אינדיקציות בסקרים שיש עתיד בעלייה, ובעצם מתמצבת בעצם כיריבה המרכזית של הליכוד. ואני חושב שלשם לפיד חותר, לא רק מנהיג המרכז, אלא אפילו מנהיג השמאל. לכן גם לפיד כל הזמן מקפיד להגיד שהוא בעד פתרון שתי המדינות, ואני חושב שלפירוש הוא חותר לשם וממצב את עצמו כמנהיג השמאל הבלתי מעורער, ובאמת הוא עובד לעתיד. עם עניין הנאמנות שלו לאנשים, זה בהחלט נקודה שצריך לשים לב אליה, ראינו את זה עם אלעזר שטרן, שהוא גיבה אותו עד הרגע האחרון, אנשים היו בטוחים שהוא יראה לו את הדלת, אבל זה לא היה המצב, בעצם הוא נתן לשטרן לעשות את זה לבד, אבל לפני כן הוציא הודעת גיבוי, אני חושב חד משמעית, הוא גם אפילו אמר בשיחות סגורות, הוא חושב שעושים לו צד מכשפות, ושזה מנופח מעל לכל פרופורציה, ובסוף שטרן זה שהתפטר, זה לא הגיע למיטב ידיעתי כדרישה מלפיד, בהחלט ראינו את זה גם במינויים הפוליטיים שלו במשרד החוץ, שהוא דואג לאנשי המפלגה, אם זה יעל גרמן, אם זה רונן הופמן, שימון סלומון, זאת אומרת אנשים שהלכו עם לפיד והוא לא שכח אותם. בכלל גם צריך להגיד שאין לאיש הרבה מאוד מקורבים ואנשים שהוא נותן להם, דואג להם לג'וב, כך שאם יש כבר כמה כאלה אז אין סיבה שלא ידאג להם. זה לא כמו הליכוד שיש להם חובות לעשרות אנשים.
מורן אזולאי, איתמר אייכנר, תודה רבה לכם. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה, גיא סלם, אלן רחמני ושחר ברקת. ניצור זן על הסאונד. סיוון חילאי גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.